הלוי שהגיש את הדרך הזאת בעוצמה כל כך גדולה עד שעשה אותה לדרך הראשית של ההתבוננות והאמונה. בכל פנים, אחת מנקודות הייחוד של הדת הישראלית, שבניגוד להשקפות עולם אחרות דתיות, רואה בהתבוננות ההיסטורית מצווה רבה, וגם מקדישה לה תשומת לב מיוחדת, מה שאין כן בדתות אחרות. אבל זה קשור כבר לחקר הדתות ואיזה עניינים כאן. הניסוח הקלאסי הוא כמובן שאל אביך ויגד, אבל הפשטות של שאל אביך ויגדך זה כביכול עובדות היסטוריות בלבד. ואם באמת נשארים רק ברקע של העובדות ההיסטוריות, אז לכאורה מה זה במחשבה הזאת? וכאן באה ההדגשה המדרשית של אותו ניב וחבקוק, הליכות עולם לו. דהיינו, לחפש את החוקיות הפנימית, את המשמעות הפנימית של האירועים האלה. אכן, אפשר כמובן לחפש את המשמעות הזאת ולהתייחס אליה רק בזמן שהעובדות יקרות, כי אחרת זה את המהלך האוויר. ובעובדות, ברורה, שקופה, ואחר כך הניסיון להבין את המהלך הפנימי שלהם. יש בין מחשבת היהדות, שכנראה בגלל דיות אישיות, אופקים רחבים ושטחי התעניינות, הדגישו את העיקרון הגדול הזה. זוהי אחת הנקודות שרצון והפוק נפגשים בהדגשה הן של המפעל ההיסטורי והן של ההסברים ההיסטוריוסופיים לאירועים שעליהם הם דנים. כך למשל בחוכמת הקודש בערות מ"ט, כשהוא מתנה את שערה, בייחוד ביותר יגדל הכאב, אשר בעלי המקצועות ששבעים ושמחים בחלקם ברוב שלימות, ומושיטים לנו גרגירים יבשים של דברים כאלה שבאמת אינם ביסודם מלאים רעננות וחזות הכל. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם עיסוק גדול בדברים חשובים, אבל הם עושים להם את הנשמה. למשל, מושיטים לנו הרצאות היסטוריות על פי מעשים ועובדות חיצוניות, וקוראים בחזקת היד את המקצוע שהם מסוגלים לו מכל ההרג הגדול של ההוויה הגדולה בהדר גאונה. אפשר ללמוד היסטוריה, ואפשר לעיין בהיסטוריה, ולראות בזה דבר שמשתלם בהריגה הגדולה של הוויה בהדר גאונה. ולעומת זאת, מה עושים את זה? מושיטים לנו על פי מעשים ועובדות חיצוניות. במקום אחר, בעקבות בחלק ראשון בעמוד ר"ז, הרב קורא לזה עמל תאריכי. עניינים היסטוריים שהבלבולים הם בהם, מתי פלוני נולד, מה שקוראים בזלג של הישיבות, באיזה נעליים הלך הבית. מה חשוב? אתה לפעמים יכול לצרף את הידיעה הזאת באיזה נעליים הלך הבית, אתה יכול לצרף אותה גם למערכה גדולה, אבל כשתסיים רק בזה, אז נשארים הסנדר של הבית. זה גם כן מדרגה חשובה, אבל לא יותר. זאת אומרת, צריך? או שאתה צריך להשקיע, או שמישהו אחר יעשה בשבילך. לדעת גופה דגופה דהיסטוריה איך הארץ. אבל אחרי שהעובדות, העמל התאריכי, והעמל תאריכי זה רק החיצוני שבחיצוני של הדבר הזה. אחרי שהדברים האלה ברורים לך, אתה מבקש להבין את המהלך הפנימי שלהם. ושוב, באגרות חלק ראשון בעמוד צדיקה, להכיר מעשה השם במהלך ההיסטוריה לא פחות ממהלך צבא השמיים. זכור ימות עולם וזכור מרום עיניכם בחובן. דהיינו, מחפשים את הקדוש ברוך הוא ומחפשים אותו בסיום מרום עיניכם, ויש מסלול מקביל לו בחובה, וזה ביחד, כשהוא זכור ימות עולם, וכאמור זכור ימות עולם הוא בעצמו בכמה רבדים, בכמה דרגות. יש מכתב מיוחד יומי שייצג בעיני הרב, זאת אומרת, בלי בשל בכיוון הזה. רבי צדקאי מקלעי דבר דורות הראשונים. היחסים ביניהם מעניינים עד מאוד, והאבונות, ירידת הדורות, הוציאו ספר, לכבודו של רבי צדקאי מקלעי, ובפני שמישהו חשב שזה לא יימחר באזורים מסוימים של הארץ, יפה, אז לא הביאו אפילו זכם ליחסים המוחדים העדיקים בינו לבין הרב. אלף תגיד, היחסים ביניהם והקשרים המקצועיים ביניהם, וטוב, לחלוטין, לא תזכר. הרבה פנים, באחד המכתבים, בעמוד ביחד, הנני אומר בבטחה, הרב כותב לברדורדש, שכבודו יודע שיותר רועיל הוא למצב היהדות מספריו ההיסטוריים, אבל מי שביחד של כל המחבלים משוקדי תורה הלך מדרכים חדשים ממה שהועיל לנו כמה מחבלים אחרים שנתנו לנו עוד חידושים ופלפולים על פי הדרכים הישנים. רמזת, אתה באת עם למדנות גדולה ובקיאות אדירה וסללת דרך חדשה. חדשה? באמת הם הדרכים היותר ישנים שבהם הלכו רבותינו הראשונים. מי שמבקש לעמוד על הפגוע הולך בדרכים האלה. כאן הוא למעשה ניסס את האידיאולוגיה של העיסוק ההיסטורי. עם הסברים יותר פנימיים. אבל הוא לא מסתפק, אני כמובן רק על פני השטח. העניין הזה של הגישה אל ההיסטוריה במשנתו של הרב ובמשנתו של רצון ומה שיותר חשוב, והגישה להיסטוריוזופיה כולל דוגמאות, זה דבר מהגדול. שני הכהנים האלה הם כהנים גדולים גם במקדש ההיסטורי. אבל הרב נתן גם דוגמה, הדוגמה מפורסמת ביותר והבולטת היא למהלך האידאות בישראל, שזה צריך להיות מתי תומר חורף שלם, מה הרב חידש שם. מי שיודע מה גם היה המגרה לכתיבת המאמר הזה, זה סלט רעים הזה, נמצא מן עצמו, בא ונכתב ונכתב המאמר הזה. רוצה לומר, הייתה בעיה, ואסור להתעלם ממנה, וצריך לתת לה הסבר יותר עמוק. דוגמה נוספת לניתוח היסטוריוגרפי כזה, יש באפל לניתוח במהדורה החדשה, השעה הראשונה, בעמוד פייבי. בעמוד פייבי הוא ניסה להסביר איך יש מהלכים פנימיים. החסידות האחרונה, סתם החסידות האחרונה הכוונה כמובן לחסידות מה שאנחנו אומרים, כבר מה חסידות, יש חסידות שלנו, חסידות של חסידים הראשונים, מושלם. ואז הוא מתחיל לנתח איך מהלך הקשור לטהרה, מילת עזרה. לכתחילה בימי עזרה מה הייתה המגמה? ומה קרה בגלות שנתדלדלו הכוחות האלה? ועד שבאה החסידות האחרונה וחפשה לשתנה בעמוד. מי שמגיע בזמן לתפילה ורואה את הרי שחרית שהם רצים, לא, הנה, 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 כן, שהוא אמר שאתה חבר תזרועת. אז הוא טען שזה מתאים שהתמורה העממית הישראלית מתגברת וכו' וכו'. מי שאני נוקט את הליכות של דבר, אבל יש פה ניסיון להסביר איך דברים שהיו ונעלמו וחזרו ונתחדשו, הם תופעה היסטורית כמעט שאתה יכול לגעת בה. יש לה גם הסברים פנימיים. אולי הדמעות החזקות ביותר אצלו מופיעות שלובות בתוך עדר היקר, תוך כדי מה שהיה צריך להיות איזה ספט או מעמד זיכרון, יש שם ניתוחים עמוקים במתחפה ובמהדורה החדשה. אז שוב, זה השיג אותו, וזה דבר מעניין מאוד שבספרים היותר מאוחרים הדבר הזה קצת מתעמת. אבל הטיפול בחסידות ובתרומה של החסידות למבנה מחשבת ישראל העסיק אותו הרבה. ושוב, כאן הוא בא לדבר על החסידות שבא לרומם את קדושת המידות. הוא בא לדבר על לומדות, על לומדי תורה וההתמודדות ביניהם. שניהם יחד חמושים נגד ההשכלה הברלינית. יש פה ניסיון להבין שלוש תורות בישראל ב-200-250 שנה האחרונות, ההדגש של היהדות הלמדנית במובן הישיבתי המאוחר, העולם החסידי, וההתגוששות של השניים זה זו עם זו, ואחר כך כשהם עשו שלום ביניהם לפני האויב השלישי היא ההשכלה הברלינית. תעבוד למתחת פנורמה עוד יותר רחבה. להשנאה שהולידה ההנהגה הרעה של הקתולים. אפשר להבין את החיזיון המיוחד הזה. יושב רב, ומה מעסיק אותו? מה היא ההסבר ההיסטוריוסופי של ההתמודדות בין הקתוליות לבין היהדות? שהתפרה באמונה באמונות בקדושת כתבי הקודש וכו'. והפישוט האידיאולוגי של זה בעמוד נונדלת ונונהי בעדר היקר, כשם שחכמי אפילו סופרי ההיסטוריה שלנו, אם היו זוכים לבוא למידה לבוקה של תשעה שהתחילה הפילוסופיה ההיסטורית, הוא עוד לא הכיר את הפיגוע ההיסטוריוזופיה, הפילוסופיה ההיסטורית ימצא בעולם, כשם שחכמי התולדה של עמי אירופה מקשרים את שלשלאות הסיבות ההיסטוריות, דהיים, מחפשים את העובדות ואת ההסבר שלהם, והוא דיבר לתחל על הביטוי התרבות, אז הוא כתב הקולטור. הפילוסופיה ההיסטורית נכלל בגרמניה, וחזר להיסטוריה בפתח המחלה. הוא מאוד אלא אני חושב בהתגיין בשביל לבטא את הייחודיות שלו ואת העובדה שהוא ביסס את העיקרון, דהיינו שצריך לעסוק כשם שצריך לעסוק בסיום אבו מנכת, דהיינו בקהילים והעמקת האמונה, כך צריך לעסוק באותה מגמה בקהילים והעמקת האמונה בתחום ירוד עולם. בתחום ירוד עולם יש לנו שוב גם את גוף העובדות לעיין בהן, והיותר עמוק לנסות להבין את השרשרת של הדברים, קשר בין אחד לשני, ואת ההסברים למערכים האלה, להליכות עולם פה נעולה מהשתים לשבות צודק, ששם היו עוד כתבי היד שלו שלא ראו אור. וזה נאבת השואה, שניים שלושה דפים, מודדים ממש פרוטים מוצרים מאש נמצאים בתקליה המילים. ומה יש שם? רשימה של תנאים והמוראים על פי סדר השנים שלהם. אמר שרב צודק השקיע בסדר הזה. אז גם כאן הייתה לו שם מגישה לעובדות היסטוריות, היה גם רצון להבין את המהלך הפנימי. אבל צודק עסק בזה הרבה ונתן הרבה דוגמאות של הוראות פנימיות להליכים היסטוריים. הצמח ההקדמות האלה עסקנו בעבר בשלושה מחזורים בחכמי ישראל וביסודות הפנימיים שלנו. מחזור אחד היה בשתיים של ל"ד, אחד בתו של ה"ה ואחד בתו של ה"ה. יש מן הנוכחים שבאו כאשר מלווים את כל המחזורים האלה. אז בתו של ה"ה עסקנו מראשית אנשי כנסת הגדולה, מתחילת בית שני ועד להלל ותלמידיו, 100 שנה לפני הקורבן. 100 שנה שימש הלל. המחזור השני היה חכמי התנאים הראשונים מהלל ותלמידה, אותם אלה שהיו לפני החורבן ולפני החורבן. והמחזור השלישי היה מרבן גמליאל ביבנה, כל מה שהיה מסביב להקמת המרכז הזה ועד למרד בר כוכבא. הפעם אנחנו פותחים בתקופה שגם מבחינת הנעשה באימפריה הרומית, אי אפשר כמובן לבודד זה מזה, וגם מבחינת תולדות ישראל היא עומדת בפני עצמה. במקומות חז"ל שעוד מעט נראה בכמה מקומות היא קרויה שלפי אשמת. בשילי אשמת, בסוף, בקציר האחרון, זה מה שנשאר. הווה אומר, סיפור שלפני 1840 שנה ויותר. אם נדבר במניין של רבות העולם, הרב לא נוכיח באחד המקומות שיש תשובות של גדולים מאוד שעשו והזכירו גם תאריכים לא עדים. על כל פנים, מרד בר כוכבא בשנת 135 לספירה הראשונה, ואחר כך עוד כמה שנים שאדריאנוס הקיסר שליט העצמות הזה עוד חי, ואומר משנת 140 בערך לספירה במשך עשרות שנים. זוהי פרק התקופה שבה אנחנו הבעיה הגדולה שעסקו בעל שהיא הטרידה הייתה השאלה של שרשרת היצירה והרצף. שהרי מה שעשו הרומיים, והם עשו את זה כנראה כתוצאה ממלשינות ומוסדות, אנחנו מכירים את ברכת המינים שהתקינו ביחד מפני שהיו מודעים לזה שיש בבית המדרש פנימה כאלה שמוסדים, אז הללו מסרו לרומי איפה צריכים לעבוד את היהודים. וזוהי גמרא בסנהדרין יודעים על הרומי. אמר רב יהודה מה רב, ורב זכור אותו האיש לטוב, ורב יהודה בן פמא שור, שאם על היום השתתפו דיני כנסות בישראל. מה נשתפו? אלא בטלו דיני כנסות בישראל. ורש"י, כיוון דלת הסמיכה, בטלו. דהיינו, היה חשש שהדבר... יש בבן יהוידע, לא פשוט, אבל הגמרא הזאת בסנהדרין. עד יגדרו רק על הסמיכה, משום שדבר זה חשבו שיכולים לבטלו לו גמרי עד עולם. כיוון דעתיים סומכים מחדש, הסמוכים הישנים ימותו, וממילא תתבטל דיני כנסות. אבל שאר הדינים, אם יגזרו עליהם שלא ידעו, אין גזירתם קיימת לעולם. כי אחר דור זה ימות הקיסר ותתבטל הקטנה. כי תורה מונחת בגרם זווית ואינם כתילים הדינים שלה. פשוט הם תפסו שבעיית הסמיכה איננה רק בעיה ספציפית, אין דיני כנסות לא דיני כנסות. מדברים פה על נתק בשלשלת היצירה של ישראל, ולכן זו הייתה גזירה שאם היא אכן הייתה מתבצעת, אז יכול להיות והיה, אוקיי, שמה שצריך לסמוך רק איש מפי איש, אז אחד, שתוצאה מכל המרד הגדול הזה של רב קובה וכל הגזרות וכל מה שהתרחש באותם 60 שנה שבין בן הבית לבין המרד, אז נשאר מן הבודדים. מעשה יהודה בן בבא, הלך וישב לו בין שני ערים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת, בין גושה לשפרעם, וצחב שם חמישה זקנים, ואלו הם רב מאיר ורב יהודה ורב שמעון ורב יוסי ורב אלעזר בן שבוע. הרב ימוסיף אף רב נחמיה. אנחנו עוד עתידים לחזור לרשימה הזאת. כיוון שיקרו אויביהם בעת, כנס כגון זה לא עבר בלי שמלשינות ומוסרות עקבו אחריהם, אז הם גילו את מקום המחבוא הזה. תכף נראה אם יש לנו ידיעות גיאוגרפיות איפה זה היה. כיוון שהכירו אויביהם בהם, אמר להם, בניי רוצו. אז הוא הצליח, הוא הרגיש שאיזה מלשנית שם מחפשו אותם על הראשי הערים, אז קודם כל הוא הסמיך אותם. ואחר כך אמר, לרוץ. אמרו לו, רבי, מה תהיה עליך? היה. ומישהו בשדה, אמר להם, הרי אני מוטל לבניהם כעבד שאין לה עוברים. אז הוא עשה חשבון, אם הם לוקחים איתי, אותי איתם, הם כולם יתאפסו, והסמיכה נפסקת, ושושלת היצירה בישראל עומדת בסימן שאלה. אז יש לך קושייה, יש הבטחה של ישעיהו, וירו שם מפיך. אי אפשר, עם ההבטחה הזאת, לבנות. זה ההבטחה נבואית, לא יהיה למעשייה, לא יהיה למההיסטוריה, צריך לדאוג, לדאוג עד כדי מסיעות נפש. אמר יהודה בן בבא, אין ברירה, אני קורבן של רצף היצירה בישראל. הרי לי מוטל לפניהם כאבן שאין ההופכים. אמרו, לא זזו משם עד שנעצו בו 300 אוניות של ברזל ועשו כגברה. יש בספרות החדשה, ניסה ניסיון לאתר את המאורע הזה באיתו סיפורי. ברגע זה לא חשוב לנו מה, מה הטיבה של ההסלמה הזאת. איך היה שם הדברים, ויעבור, תעשו אותו, רבי בן בבא חסם בגופו, תחת, רבי בן בבא נתקר כגברה, והחמישה האלה רצו. קודם כל יש פה כמה הערות אופייניות כמובן למרגליות הים על סנהדרין והבנת הגמרא הזאת. אז הוא מוסיף למה זה תחום על אותו האיש לפרום לביטוי לא שכיח. אז הוא מבין שיש מישהו עיר שכינוי אותו האיש מצינו על מפיצי תורה ברבים. גם לה, כך בקורה בחולים, ורם זכור אותו האיש לטוב, וחנניה בן חזקיה שלו. זה לא סתם איזה מחמאה, אז אם חזל אמרו את היסוד הזה, שזכור אותו האיש לטוב, זה מפני שהוא מבחן לפרסום דברי תורה. והדיבוי הזה של בית מושל שפרעם, אז הוא מביא ש... ‫במוגד לספר ארץ ישראל ושכנותיה, ‫בספר ארץ ישראל ושכנותיה, ‫ערך קושה, שהביא קושיה, ‫קושה היא בגליל התחתון, ‫רחוק יותר קילומטר מחיפה. ‫והרי אין בכל הסביבה ‫ערים גדולים, ‫כי עם גבעות נמוכות, ‫וההר של שפרעם, גבוה רק למערף מטר על פני הים, ובעיניי ראיתי מיליוני שם כמה פעמים. אז מה אפשר? בין שני ערים גדולים בינו של משפרה. אומנם יהויין בראש השונה 10 מסעות נסע שכינה, ואחד מלהם כנגנם השפטים, מיד נראו שם כמו של משפרה. והנה מובן, כי כאשר עצר האויה, עד כוכחה הסמכים לנו, במקומה ובמקבזה ובמקעים, לא יכלו לקבוע את ישיבתם באיזה מקום אחר במקומם הראשון קילומטרים אחרים אחדים, כי יד האויב הייתה משיגה אותם. וכעבור איזה זמן התקבצו. מה בזה אז אומר, בימושה לשפרעם זה לא תיאור גיאוגרפי, אלא בתקופת הימים שבין ישיבתם בימושה. הזמן שהתיישבו לשפרעם, אז היה אותו מאורע ששמה רבי בן בבא את התלמידים. ולכן בימושה לשפרעם אינו ציון מקום, רק הגבלת זמן כמו בין מלכה למלכה. כנראה מבלי שהוא ימיך לבן יהוידע, יש פה ניסיון להסבר נוסף למה רבי בן בבא רצה דווקא שהם יהיו נוכחים בזמן הסמיכה, דבר שהוא לא נקבע מבחינת הדין. בכל מקרה, זו הייתה פעולה שאולי הרומי לא הבינו עד איכן הדבורים מגיעים. ולמאורע הזה יש המשך. ההמשך הוא בגמרא ועיוורון, גמרא מפורסמת, עיוורון ס"ב. כשלמעשה הגמרא מתייחסת ל... הקופט או המעביר בתקופה שדיברנו עליה במחזור הקודם, והוא ערב מרד בר כוכבא ורב עקיבא, כשהגמרא מדברת על 12,000 שבעים תלמידים שהיו לרב עקיבא נקבעת עד למשחק פסל, כולם מתו בפרק אחד, והיה עולם שמן. העולם שמן רק שינוי לו. והיה עולם שמן, העולם, כן, עולם בלי תורה, אלא עולם, היה עולם שמן. זה העולם של תקופת המרד והשנים שאחריו. עד שבא רב עקיבא אצל רבותינו שבדרום. ארץ יהודה חרבה לחלוטין. כידוע אז גם את כניסת היהודים אליה. בגליל היה יישוב, אבל שם ‫הסירות ומרשימים הסתובבו יותר מדי. ‫השלב קצת יותר מאוחר, ‫שיקמו אותו, וזה זה העיריות של ראש המשפרה. בדרום, והדרום הזה כנראה היה בנוי ולא נחרה על ידי המאורעות והסיבות, ושם רב עקיבא מצא לו איזה מקום לזמן, ובית של רבותינו שבדרום הושנעה להם. רב מאיר, רב יהודה, רב יוסי ורב שמעון ורב אלעזר בן שמוע, רב עקיבא לא מסתדרים, והם הם העמידו תורה אותה שעה. הביטוי הזה, הם הם העמידו תורה אותה שעה, יש לו מקבילים. מקום אחד, בירושלמי בחגיגה. בירושלמי בחגיגה בפרק ג' הלכה. מעשה שנכנסו שבעה זקנים לעבר את השנה בבקעת רימון. המפגש המיוחד הזה בבקעת רימון, הוא כנראה היה איזה תקופת מעבר, כי בזמן שהייתה האומה הגדולה של המרד, ומה שבא בעקבותיו, אז הבעיה של כיוון השנה, דהיינו, הסמכות המרכזית התעמרה. אז באותו רגע שהאופן קצת קצת התפעם, אז הם התכנסו בבקעת רימון. מכירים, הם מגלים את הסמכות. ומי היו? שוב כל החבורה הזאת, עם הכל החבורה. רב מאיר, רב יהודה, רב יוסי, רב שמעון, וכן יד רב בן בן יעקב, רב יוחנן סנדלר. יש מי שאומר על סנדלר, אחרי ש... רבי יהודה בן רבא אמר להם רוצו, אז חלקם גם רצו לחוץ לארץ. מכיוון שהמצב היה כל כך חמור, שכל מי שנשמח יערה. נו, וברגע הזה באמת יהיה כל מה שפחדו בו כאן יערו את כל מה שעושה. אבל כל מה שרבי יהודה בן רבא ציווה, התנדק. אז כהוראת שעה, מצאו מקלט. ושם התחילו להתפלפל. לפני שהם נפרדו, אז אני רק מספר שהם... אני אומר על ההצלחה, על הצלחה, ועמדו משם בנשיקה. כשהם נפרדו, וכל מי שלא היה מוטלים, ואנחנו עוד עדיגים לשוב לביטוי הזה. תמיד המדינאי היה אחד מן החבורה הזאת, והם התכנסו שישה מטלים לחג, ביטוי לעניות. וכל מי שלא היה לו תלית, חתך חברו, תליתו ונתן לו תחציתו. ומה הם דרשו שם? הייתה אמרתה, ניקת הפרידה. השיר ענה לי, איתי, שירה דודי לקרו. בדידות, הרגישו את הקטגוריה, שלא נעדו כמות זה בזה הראשוני, אז התיקון הראשון שנפגישו בגבר, היה גיבוי שנתנו אחד לשני, ונתנו גיבוי עד כדי שנתנו את אותה טלית בודדת שהייתה להם מחמת עניות, ושיתפו את האחרים בזה. עוד ביטוי של ידידות. הם ראו, ראו שם סלע, ולקחו מסמרים, כל אחד, היה שם אבן, וכל אחד נוטל חד מסמר של ברזל וקבע בתוכו, וקראו לו כיפה דמסמרה. זה ביטוי מיוחד, איזו ידידות. אולי אנחנו לא מכירים בדיוק את הנוהגים ואת המשמעויות של החיפוש הזה. ירצה לפרש אותו בכל זה אנשים, הבגד, העיתוף, הטלית, קבוע כמסמר באיזה מקום, הם חיפשו דרכים. איך מגבשים מחדש את הבודדים הללו, את החכמים שהתפזרו ביניהם, באים לבקעה אחת ומתכנסים באותה בקעה ומבקשים איך מחדשים את הידידות בין החכמים שנותרו כדי שהם יהיו ראש הקשר להפצת התורה. פעמיים, פעם בשיר השירים רבה, בשלפי השמד, מכאן לקוח הביטוי באותו פרק זמן שאנחנו נקודים, בשלפי השנת, קרוב עם הכניסה של בר כוכבא, ועם הפיכת ירושלים והמחוז למחוז רומאי שהכניסה ליהודים עשובה בו, ועם החורבן הגדול שבא, והפיזור של חכמי ישראל, והניצנים של הסמיכה החדשה, וזה מקביל לאדריאנוס מת 3 או 4 שנים לאחר מרד בר כוכבא, והכניסה שבא במקומו היה קצת יותר נינוח, ועד בשלפי השנת התקדמו רבותינו לרושה. ואלה, רב יהודה ורב נחמיה ורבי ורב יוסי ורשב"י ורב אלעזר ורב יקיר ורב אלעזר ויעקב. עולם שלם. מי שיודע מה הייתה אירופה לעם היהודי בעולם התורה, בעולם החסידות, מסעו של הרב הרצוג מוזיאת על גרמניה, הניסיון לשקל את היד יש דוגמה קלאסית של השק של הסביבים חברתי הג'וי אז בשער יש תמונה של אושוויץ עם דיבות תיים עשו כל כך נפלא כמעט גילוני בארץ ואני לא שכחתי הפתוי הנמרץ ביותר לאחים שתפיזו בשיטה מפוצצת שנכניסה שם ובאיזה מקום הניסיון לשקם את היהדות אז בערך זה מה שעמד לפני, עולם שמם. שמחו אצל זקני הגליל. אז כנסת אותה 5 או 7 החכמים הללו, שקודם כל התחילו את הידידות מופלאה של נשיקה ביניהם, של טלית ביניהם, של מסמר ביניהם, לא יזוזו מפה שתהיה ידידות מכאן ואלה, תנגעו כבוד זה בזה. אז שלחו לזקני הגליל ואמרו, היה המסר. כל מי שמלמד, יבוא וילמד. כל מי שלא למד יבוא וילמד. תעשו ולמדו ועשו אז הסיסמה עלתה, כל מי שעוד יודע משהו שיבוא. אנחנו צריכים ללמד, אנחנו צריכים רבים, אנחנו צריכים רבנים, אנחנו צריכים יהודים שיגידו שיעור בין מלך למלך, צריכים יהודים שיגידו שיעור בין שכונו, שיבוא. ומי שלא יודע, שוב יבוא ללמוד. כל זה קהלת רבה, פרשה י"א, פסקה א', בסוף העמידו 7 תלמידים, אמר להם, הראשונים עומדו לנצרה, אתם לא תהיו כן, מיד עמדו ומילאו כל ארץ ישראל תורה. למלות את ארץ ישראל תורה, זו הייתה המשימה ההיסטורית של שבתי השבט. והביטוי הזה הופיע באמת לספר של שבתים. פרשת המחל, פסקה ג', משהו מעין הספר הקדום, יותר מכל המפגשים, על תלמידה שהייתו לרמתיבה, על ארץ שמת, על העמיד 7, ומחזיר אותנו לדמות האדומה. המתחרה של משה רבינו והוא רואה את כולם מתים לנגד עיניו בעולם שווה ומעמיד 7 שכנים את כל ההיסטוריה אמר להם בניי שלא תעשו כמעשה. עמדו ומדעו כל ארץ ישראל תורה. אז הסברות המופלאות האלה, כל מי שלא למד שיבוא וילמד, כל מי שיודע משהו שיבוא וילמד, למלות את כל ארץ ישראל תורה, לא הייתה משימה קשה.
pensei, vem à toa por aqui, como a história de essa, de a natureza de a extra arte, voltar para o que é inclinar, que eu rápido me cativou. Puxa disparar, me fica em sarra, me fica em sarra, mas não faz, puxa disparar, 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 mas não faz, ומה הייתה הסיסמה? עבדו ומילאו את ארץ ישראל תורה על ידי ים מחודש. מה שאנחנו יכולים בערך להבין, יש לה תנאי של מרחק ופרספקטיבה להבין את המאורעות. אנחנו יותר מדי קרובים למאורעות בשביל להבין את זה. אבל כשאנחנו מדברים על שיקום עולם התורה בשלהי מלחמת העולם השנייה, הרי זה פלא פלאים. היה זמן שהרב טסלר היה אומר שעשיתי ישראל עם עולם יפה, לא היה. והיום, על עשרות אלפי בלי תורה, על שיקום עולם המשמעות, מה שהרב קורנלי שעשה, לא הרגיש לי שאתה איך נמצא, הוא אמר, הוא נמצא בשביל לבדוק לך. איזה עולם של תורה, איזה עולם של גדול. שלב ישר, ישרים, חסידים, לא תמיד דרך. אבל יש לך חסד בתרקלות, כי לראות אחר את ישראל. לא פרסה. פרסה היא תקודה. איפה שהסתובב ליהדות, כל זה אלינו. איזה משפיע, איזה נפל. עולם שלם. ומשקנים חצר גדולה, נתניה, כל דמות אמריקה. איזה חילוניות תורתית גדולה, ומי שמתבודד לזה, תגיד להיסטוריה, ותראה איפה אנחנו צריכים פה לשם, זה שמובילה בדברים האלה, את ההיסטוריה של השיקום היהודי שאין לו אך ורע. מה איזה שם הזאת? הוא על הפס אחד. שנה, יש שום גם אלינו. עמדו ומלאו ארץ ישראל תורה.